אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
צהריים שרביים, מאזינות יקרות. אנחנו ממשיכות ברצף של תוכניות מרגשות לכבוד חודש האישה, והיום נדבר על הגשמה פיננסית באמצע החיים. שמי לינה מרים שלו, אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. רפלקסולוגית בחירה, הילרית, ובעלה תואר שני בעבודה סוציאלית. אני מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין, מנחה מעגלי נשים, זמרת יוצרת ומרפא בכל. בתוכנית לינה פאוז אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324. והיום הזמנתי אלינו אישה שעשתה את זה ובגדול. היא מחברת של 5 ספרים בינלאומיים על מודעות והגשמה עצמית ופיננסית. ביניהם הספר שהיום קיבלתי במתנה, לא, לפעמים זה מה זה שווה לשדר פה. אז תודה, תמי. זה הספר שנקרא מיליונרית, שאני מחכה לערב כדי להתחיל לקרוא. לגמרי בא לי. זה ספר שהוא הדרכה מעשית ונחושה איך להרוויח הרבה יותר כסף. תמי היא מנטורית רוחנית עסקית, מתקשרת והילרית מעל 30 שנה. יש לה תואר שני בפילוסופיה הודית. וכוחות על-טבעיים שבזכותם זכתה בתוכנית ריאליטי הכוח. היום תמי להגדרתה טיילת עולם, יחד עם שני ילדיה, שזה, פחות או יותר, אל תגלו לאף אחד, הפנטזיה הרטובה שלי. הזמנתי את תמי אלינו, כדי שנדבר על כסף ומה נדרש כדי לייצר יותר ממנו בחיים. כיוון שחלקנו דווקא פוגשות את התסכול הכלכלי באמצע החיים. תקופה שבה אנחנו כבר אמורות להיות מסודרות, ואולי לפעמים אנחנו ככה מרגישות שהזמן הוא לא בדיוק לטובתנו, וחלקנו מתחילות להילחץ, שלא נדבר על התקופה הנוכחית כרגע, בעולם בכלל ובארץ בפרט, שבה הרבה אנשים מודאגים מהמצב הכלכלי. אז נתחיל ללמוד את העניין עם תמי מיד אחרי.
לינה מרים שלו.
תמי, קודם כל ברוכה הבאה.
תודה, מרגישה מבורכת להיות כאן.
איזה כיף.
נכון.
מדהים. אני רוצה להתחיל בשאלה כזה שמאוד סקרנה אותי.
אוקיי.
מה בעצם הביא אותך להתעסק בנושא הזה של כסף בחיים שלך?
שאלה טובה. בעצם בתחילת שנות ה-20, אני התעוררתי רוחנית מאוד מאוד חזק, והתחלתי ללמוד, שיניתי את לימודיי מלימודי אקולוגיה וסביבה. עברתי לירושלים, למדתי מחשבת ישראל, ובמקביל למדתי עוד דתות, ותורות הנסתר, ואחרי כן נסעתי להודו, ומאז הייתי הרבה מאוד פעמים בהודו. תואר שני למדתי פילוסופיה הודית. הכל היה סביב רוח, ודווקא מתוך חקר הרוח, והרצון הגדול שלי לעזור לאנשים שמלווה אותי כל חיי. אני חושבת שזה סוג של בגרות של הדרך שלי, וגם התחברות לייעוד שלי, שההבנה שלי שתיקון עולם הוא בחיבור בין הרוח לחומר. אני חושבת שהמציאות של העולם, גם האישי שלנו וגם העולם הגדול בכלל, רק הולכת ומוכיחה את זה יותר ויותר חזק.
כן.
אז הגאולה, אני חושבת, היא דרך אגב הדדית, כלומר, עולם העסקים, יש בו קריאה למשמעות וחיבור, אחרת הוא חסר טעם. ועולם הרוח מותיר לפעמים אנשים יפהפיים, אבל שנמצאים בחרדה קיומית. כלומר, משני הקצוות יש קריאה להבנה ופעולה משותפת.
אני מאוד מסכימה איתך, ואני אקשה עלייך.
קדימה. עם השאלה של... כתלמיד חכם.
של, את יודעת, זה מה שאמרת עכשיו, זה, זה בגדול. זה נכון שרוח מביאה את ה... זאת אומרת, שעל מנת לממש את הרוח בסוף, צריך גם את החומר והכל. אבל אצלך באופן אישי, איפה הייתה הנקודה שבה אמרת, אוקיי, מהמקום של התעסקות בפילוסופיה, ברוח, ברוחניות גבוהה, בתקשור, בזה, איפה אמרת, אוקיי, צריך לחבר פה את הנקודה של הכסף, כי בלי זה זה פחות, אני לא יודעת איך זה היה אצלך, אבל מעניין זה כאילו איפה הייתה הנקודה שאמרת, אוקיי, עכשיו אני, זה מה שאני רוצה לעשות.
ממש את מאתגרת אותי, אני כאילו צריכה ללכת אחורה ולפשפש בארכיון. אני לא יודעת אם זה רגע מסוים או תהליך של התבוננות אינסופית על החיים. ההתבוננות היא לא הסתיימה, גם ההתפתחות לא הסתיימה. למעשה הופתעתי ששמעתי אותך אומרת קודם שעשיתי זאת ובגדול. רק אתמול שמעתי רעיון עם מיליארדר צעיר, שהסביר שאף פעם אתה לא קם בבוקר ומרגיש שעשית את זה על סמך העבר. אתה חייב כל יום מחדש להמציא את הסיפוק, את האתגר הבא. וככה גם חיה איזה דרך אינסופית שלא מסתיימת אף פעם של שאלות ושל מציאה, ואחרי זה עוד פעם אי מציאה ושוב מציאה של תהפוכות. ודווקא בגלל זה אני מאוד שמחתי על ההזמנה לדבר על משברים, על טריפת קלפים, משהו כל כך אופייני עכשיו יותר מתמיד, לא רק לאמצע החיים, אלא לעולם כולו שאולי נמצא באמצע החיים. ואני חושבת שזה המקום הזה של הריק שבין בפילוסופיה ההודית מתארים את המחשבה שלנו כקוף שקופץ מענף לענף. אז המקום שבין הענפים, כך חשבתי, אם אפשר רגע לעשות שם פאוזה ולהתבונן רגע ולהפוך את זה לרגע לא של נפילה, אלא של נסיקה וטרנספורמציה, הלכה למעשה, לא רק תודעתית, זה המקום שאליו הייתי רוצה להיכנס, כי אני מתעסקת איתו שנים. ובמובן הזה, שאלות, שינויים, תהפוכות, הם בעצם הזמנה לחיים חדשים. אז עבורי, רק לענות לשאלתך, אני חושבת שעם השנים, גם עם עבודה עם לקוחות, הבנתי יותר ויותר שהרוח נמצאת באלוהי הדברים הקטנים, נמצאת במערכות יחסים, היא נמצאת בעבודה, היא נמצאת בסיפוק שלנו, בשאלות של איזה רכב את רוצה לנסוע בו ועד כמה זה חשוב, של האם יש לך כסף לממש את חלומותייך, האם את יכולה לממש את חלומותייך בלי כסף, אולי זה מספיק טוב. בשאלות האלה אני חושבת שנמצאת הרוחניות.
וואו, אוקיי. בא לי לשאול אותך, את עובדת הרבה עם נשים. אני מבינה שלא רק, אבל כאילו, יש לך איזה אהבה מיוחדת לעצמה נשית וככה עבודה עם נשים.
האמת שאת בטח יודעת שמי שמובילות את תחום המודעות בעולם כולו הן נשים, ובכל הכנסים בעולם כולו, כנסים שעוסקים בהתפתחות אישית, יש רוב מוחץ של נשים.
של נשים.
אני דווקא זוכה לאורך השנים גם לעבוד עם גברים מקסימים. אבל יותר ויותר, גם אני מתבגרת עם השנים, נעשה קרוב לליבי התהליכים העמוקים מאוד, המיוחדים, שעוברים דווקא על נשים, ודווקא על נשים באמצע החיים.
אז מתוך, בדיוק מתוך המקום הזה,
וסליחה, אני אוסיף עוד משפט, כן, אני שנים מאמינה שרק נשים יכולות לגאול את העולם. לא במובן פמיניסטי קיצוני, אלא עדיין במובן של הדחף האימהי שלנו, שרואה את השלום מעל האגו. אני באמת חושבת שנשים היו יכולות להוביל אותנו לאנושות, שעל אף שתמיד יהיו בה קונפליקטים, היא תהיה פחות הרסנית ורצחנית, אחד כלפי השני כבני אדם, וכלפי מערכות אקולוגיות. כלומר, אני מאוד מאמינה שחייבים להעצים נשים למען כולנו.
אני מסכימה איתך בחלק גדול מהדברים. אני ממש חושבת שנשים שהן בטוב, שהן בריאות, שהן מתפרנסות טוב, שאין נכס לעולם הזה, בטח ובטח בגיל הזה שיש בו כל כך הרבה חוכמה. ויחד עם זאת, אנחנו גם בגיל הזה פוגשות לא מעט חסמים סביב פרנסה. זאת אומרת, יש את ה... אני נגיד אצלי בקליניקה רואה שני סוגים של נשים. אני רואה את הנשים שעשו את זה, עשו קריירה, עשו זה, וקצת התעייפו, ואז הן כזה מחפשות את הדבר הבא. ויש נשים שכאילו לא ממש הצליחו כלכלית. יכול להיות שהן עשו המון דברים משמעותיים בחיים שלהן, כולל גידול ילדים, בואי.
נכון.
אבל מבחינה כלכלית, הן עוד בהישרדות, והרבה פעמים גם סביב גירושין, או סביב מחלה של הבעל, או משהו כזה. ואז יש שם גם, יש שם הרבה עניינים. אז אני רוצה שנדבר על זה קצת. איך את רואה את זה?
מה שאני רואה, זה שבמצב של דחק, שמאוד אופייני לארץ, Mm-hmm. עוד יותר מבכלל העולם המערבי.
כן.
או של משבר פתאומי על רקע איזשהו שינוי. באופן מאוד טבעי, יש נטייה להיבהל ולהצטמצם, ולחפש, אם בכלל, פתרון מיידי. קטן. בעוד שבדרך כלל, דווקא במקום הזה, צריך לעשות איזה צעד של גדלות, ובמקום נגיד לרוץ לחפש עבודה היום, ואין לך את הכוח לזה ולא את ההשראה, נגיד שלמרות זאת תלכי עכשיו לים. זה כדימוי גדול, ועכשיו אני אפרט אותו. הרבה פעמים כדי להגיע לפתרון, ורק חשוב לנו לדעת שאנשים הקימו בכל גיל מעצמות כלכליות עדות, ענקיות, לא שחייבים להקים מעצמות כלכליות ענקיות, גם כשהם היו במשברים כלכליים גדולים מאוד, ובעיקר זה תלוי באישיות שלהם, בתפיסת העולם, שאני אפרט, הדברים האלה חוקרים אותם שנים, וזה מדע שמאוד מאוד חביב עליי, מה שנקרא תורת ההצלחה. ולכן, כן כדאי, רגע לעצור, להרחיב פרספקטיבה ולהשתמש בכמה כלים שאני אדבר עליהם. שהם okay. יאפשרו ליצור איזשהו מין מערך פנימי וחיצוני, שממנו כן אפשר לייצר פתרון שהוא לא קטן.
מדהים. מדהים. זה נורא מדויק מה שאת אומרת, כי באמת אנשים במצבי משבר רצים, ואני מכירה את זה היטב גם מתוכי, רצים לחפש משהו, רגע, איך אני סוגרת את ה... איך אני סוגרת החודש, איך אני סוגרת את זה, ו...
כיבוי שרפות.
הראש לא פנוי לחשוב בגדול.
הם עושים עוד משהו, כולנו עושים את זה, אנחנו מוצאים שותפים לצרה. זה לא רק אני בצרה, כולם בצרה. גם הוא וגם היא, גם השוק כולו, גם העולם כולו.
נכון.
ועל ידי זה, אנחנו לא פותחים לעצמנו פתח, למציאות חדשה. אז אני אומרת, נגיד שכולם בצרה, אבל שני אנשים מתוך 100, הם דווקא ניצלו את זה למקפצה.
נכון.
אז הם אלה שמעניינים אותי. איך הם חשבו ומה הם עשו שהוביל אותם למציאות חדשה?
אני רוצה להוסיף עוד משהו. מבחינת המיינדסט של נשים
בדיוק.
בתקופה הזאת של החיים, הרבה פעמים, בגלל שכבר ניסינו וחווינו את עצמנו בכל מיני סוגים של הגשמה, אז יש לנו כבר איזשהו דפוס, אנחנו מכירות שאם אני אעשה ככה, זה מה שיהיה. וזה כמו עכברים, סליחה להבדיל אלפי הבדלות, אבל גם עכברים, נגיד, שעושים להם, עליהם ניסויים במעבדה ושמים להם איזה מין מכשול קבוע כזה, הם לומדות שזה ככה זה, ואז הן מפסיקות גם לנסות באיזשהו שלב.
יש לנו חלק בתודעה, חלק גדול ודומיננטי, שהוא בדיוק כזה כמו שאת מתנערת, הוא עובד לפי התניות ודיפולטים. באופן אישי אני יכולה להגיד שיש לי התרסה קבועה על הנטייה הזאת. מדי פעם אני תופסת את עצמי, משעממת את עצמי, ואז אני ממש בזעקה לגלות את עצמי מחדש, עושה אחרת. חלק מזה זה ממש אימון יומיומי, אני בוחרת לנסוע אחרת, או להתחדש באיזה שהם מקומות חדשים, אירועים חדשים, אנשים חדשים, כדי להחיות כל הזמן את אותו חלק גאוני, יצירתי, מחוץ לקופסה שבנו, שוקם גם בכולנו.
ספרי מה עשית בקורונה.
זה סיפור של הרפתקאות שאפשר לכתוב עליו, סיפור גדול מאוד.
ישוד.
כן, יכול להיות. מה שקרה בערך חודש לפני פריצת הקורונה, זה שקיבלתי מסר מעכשיו לעכשיו מהמדריכים הרוחניים או המלאכים, לקנות קרוון. ואני...
זה היה לפני שפרצה הקורונה.
ממש חודש לפני.
זאת אומרת, עוד לא היה לך מושג שמה הולך להיות.
נכון, זה מזל גדול, מכיוון שברגע שהקורונה פרצה, כל מחירי הקרוונים והקמפרים מסוגיהם השונים בעולם קפצו מאוד מאוד מאוד. היה ביקוש לדבר הזה, עם הזמנות.
כולם רצו לברוח.
כן, וגם חשבו שזה דרך טובה, נגיד לחופשה עם פרטיות.
נכון.
כן, אז אני קניתי, למרות שזה היה אימור כלכלי, פשוט עשיתי מה זזתי עם ההשראה, והדבר השני שעשיתי זה, הוצאתי את הילדים מבית ספר, היו בבית ספר פרטי, וגם הוצאתי פשוט מתוך השראה, זה היה צעד על פניו לא פשוט, האישיות שלי לא לקחה את זה בקלות, להתעמת עם המוסד, להיכנס לאי ודאות, כניסה לאי ודאות זה כמובן אחד מה... חרדות הגדולות ביותר של
לגמרי,
כולנו.
כן.
שבדרך כלל זה הרבה הרבה יותר גדול ממה שהמציאות עצמה מוכיחה. החרדה הזאת. פשוט נטייה אנושית. עוד יותר מזה של נשים, כי אנחנו ככה שומרות על הכן ועל היציבות מטבענו. על כל פנים, כך שברגע שפרצה הקורונה, הילדים היו חופשיים מכל מוסד, והיה לנו קרוון, אז ברגע מסוים, אינטואיטיבי לחלוטין, נכנסנו ונסענו לאיזה חוות עיזים בדרום, ואז התקשרתי לחבר, הוא אמר לי, מה, את לא יודעת, אסור לך לנסוע בכבישים. אז אמרתי, יופי, אז נשאר פה. וכך נשארנו שם עם שדות ועם בעלי חיים, וכמה אנשים שאפשר היה לתקשר איתם. התאהבנו בדבר הזה שפותחים את הדלת אל מרחבים.
וואו.
ואחרי התקופה שם, החלטנו להמשיך לשלב הבא. עכשיו, הדבר הזה רק חשוב להגיד אותו, כי הרבה פעמים כל מה שצריך לעשות זה את הצעד הבא המפתיע. והוא כבר יוביל לעוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. כי משם אחרי כן עשינו מסע בארץ, ואחרי כן לפני מה שאז נקרא הסגר השני, הייתה איזו הכרזה שרק מי שקונה כרטיס טיסה ביומיים הקרבים עוד יוכל לצאת. אז מיד קניתי כרטיס טיסה. זה היה אז לבולגריה. חשבתי שאני פשוט זקוקה לרגע לאגם, ליער, לנשימה של טבע, שתמיד הוא השראה וריפוי עבורי. וכשהגענו לשם לא מצאנו סיבה טובה לחזור.
כל כך מבינה אותך.
נשארנו שם כשלושה חודשים, והתחלתי להתעניין בזריזות מרובה, מה צריך לעשות כדי להישאר, ויצרתי קשרים. אחרי כן חזרנו לגיחה ארצה, אני מכרתי את הקרוון, וקניתי באירופה אוטו קרוון. מתוך חצינו את כל אירופה, כי שמענו שיש חוות וקהילות בפורטוגל, אז זה משך אותי מאוד. ואכן חקרנו את פורטוגל במשך מספר חודשים, ואז השארנו שם את הקמפר, זה נקרא אוטו קרוון, וטסנו לקוסטריקה. היינו בקוסטריקה מספר חודשים, פגשנו הרבה אנשים, פגשנו ישראלים, ישראלים שעוסקים בנדלן, ישראלים שחיים בג'ונגלים, למדנו הרבה מאוד, הילדים היו בבית ספר בינלאומי, קשקשנו קצת ספרדית, ואז חזרנו לכאן לפני כשבעה חודשים. כל הזמן הזה המשכתי לעבוד עם לקוחותיי אונליין.
אז ככה כאילו בעצם התפרנסת.
נכון.
בתקופה הזאת.
נכון. וגם יש לומר, כי לפעמים אנשים, וגם לאורך הדרך, צריך להגיד ששוחחתי עם חברה, שהיא אמרה לבעלה, וואו, לוואי וגם הייתי מסתובבת בעולם כמו תמי, אז הוא אמר לה, מה את רוצה? אבל תמי מיליונרית. וחשוב לי להגיד את זה, זה לא נכון פיננסית. המסע הזה, ובכלל טיילי עולם, הם ממש לא בהכרח, ובדרך כלל הם לא אנשים מרובי כספים.
וואלה.
ממש לא, עובדתית. זה לא נכון. זה אנשים שמעיזים לצאת לדרך, וללמוד תוך כדי. וזה קצת כמו שריר במכון כושר. זה, ככל שעושים את זה יותר, אז יש גם ידע מצטבר, היום יותר קל לטייל מאי פעם, בכל מקום יש קבוצות, קבוצות פייסבוק, קבוצות וואטסאפ, יש אפליקציות שמראות לך איפה אפשר לישון, ומי היה שם אתמול, ומה הוא אמר על הסדינים ועל קבלת הפנים. ולצאת לדרך, לצאת לדרך זה עוד שריר כשהוא מיומן, אז יותר קל לנו להתגבר על פחדים שהם לא נעלמים, אך פשוט מתרגלים להתמודד איתם.
את מדברת על זה ואת רואה את הריר בזה? או שלא?
את יודעת שלפני שנים,
כן,
שהייתי מדברת על זה בכנסים, שכשנפתחים לתרבויות ולדתות, מקבלים פרספקטיבות כל כך רחבות, זה פותח את עולמותיך וגם יוצר קשרים מכל מיני סוגים, היו אנשים שהיו אומרים בקהל, כן, אבל לא כל אחד יכול לקנות כרטיס טיסה. אפשר לפתוח, בבקשה, אינטרנט, יש היום, תמיד היו, כרטיסי טיסה גם בפחות מ-50 דולר.
שמעתי, באמת, שמעתי. משהו כזה.
הדבר השני, זה שכשאתה שומע שמועה כזאת, אז אני כבר לפני כך וכך שנים, למשל, שמעתי על מישהי שמלמדת איך להסתובב בעולם במחירים נמוכים. הדבר הבא, האם תלך ותשמע? אני פגשתי אותה אישית, אני נסעתי ולמדתי את תורתה, ואותו הדבר אני עושה בכל תחום ותחום. בדיוק בימים האחרונים, שמעתי רעיון עם מישהו שהקים גם העצמה של הון עתק. ומה שהוא אמר, שאלו אותו, מה האינסייט, התובנה ששינתה את חייך? הוא אמר, הייתי בחור מאוד בינוני, גם עצלן, כל הזמן כולם התלוננו עליי, ויום אחד הבנתי שהם צודקים. אבל התובנה השנייה הייתה, זה שאני יכול לשנות את זה. באמת שיש לנו יכולת למידה עצומה בכל התחומים כולם, ושהעולם פתוח ללמידה, גם ללמידה חינמית, בלי סוף. האינטרנט כולו מלא חומרים, נכון. גם למידה שעולה כסף, אבל היא מחזירה חזרה. אז להפשיל שרבולים וללמוד ולהתנסות וליישם. זה מוכיח את עצמו.
אני רוצה לתת לך זה ככה שני מקרים היפותטיים שגזרתי ככה מכל מיני נשים שמגיעות אליי, ובא לי ככה שנראה איך אפשר לעזור לאישה כזאת.
בסדר גמור, בטח נענית לאתגר.
כן, מגניב. אז אישה הראשונה היא אישה בת 50 פלוס, נגיד לכיוון ה-60 כבר אפילו, 57-8. היא בעצם אף פעם לא הייתה לה איזושהי עבודה מסודרת לאורך שנים. כזה פה קצת, שם קצת, היא בעיקר באמת הייתה מרוכזת בגידול ילדים, שאת זה היא עשתה בצורה מופלאה. אישה עם יכולות מאוד גבוהות באמת לגשר בין אנשים, להיות איזה אוזן קשבת עבור אחרים, עם ביטחון עצמי מאוד 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 נמוך, ככה שנוצר עוד מימי ילדותה. ועכשיו היא במצב שהיא צריכה להביא פרנסה הביתה. וזה אפילו לא צריכה ברמה שלא יהיה להם מה לאכול אם היא לא תעשה את זה, אלא ברמה ש... כדי להיות במקום קצת יותר טוב, ובעיקר לתחושה ערך שלה,
בוודאי.
כי היא גישה נורא חסרת ערך מזה שהיא בעצם לא מביאה פרנסה, ורק הבן זוג שלה מפרנס. נגיד אישה כזאת מגיעה אלייך, מה את אומרת לה, מה את מציעה לה לעשות?
כל מילה שלך, מבחינתי, היא דלת שצריך לפתוח.
אוקיי.
מצד אחד, הערך עצמי זה דבר ששווה לטפל בו, כי זה בדרך כלל מגיע מהילדות. זה מקום לנקות אותו. אחרת הוא כל הזמן יפיל אותה לבור שלה, לכולנו יש את המקומות האלה. וגם קפץ לי מיד שאת אומרת, בעצם יש פה עניין של לרצות איזה דימוי עצמי ולא קושי כלכלי אמיתי, כי הבעל מכניס את הכסף. אני חושבת שרבות מאיתנו לא סופרות מספיק את הערך האדיר של גידול משפחה ועמידה מאחורי גבר מצליח וכו'.
אז כן.
זה צד אחד של התמונה. דבר השני, שאני מאוד מציעה שוב פעם דווקא כשיש צורך קטן לשאול כמה שאלות גדולות. כמו שאת מתארת האישה הזאת, וזה נכון לגבי כולנו, אני הייתי מציעה לה לשאול, גם איזה חלומות היא לא רוצה לפספס, כי בגיל מצוין לשאול את זה.
איזה חלומות היא לא רוצה לפספס?
כן.
אוקיי.
כי זה אחד המוליכים שלנו לפלטפורמה חדשה. אני גם הייתי רוצה שהיא תייצר את הדבר הבא, לא מפרנסה קטנה, אלא מהאני הגדול הענק שלה, שאולי הוא בכלל עוד לא התבטא עד עכשיו, ועכשיו הוא דופק בדלת. איזה חלומות היא לא רוצה לפספס, איזה אני שלה היא לא רוצה לפספס, ואיזה תרומה היא הייתה רוצה לתרום לעולם. שזה אחד הדברים שבדיעבד אני חושבת אנחנו מאוד שמחים או לא כל כך לגביהם כשאנחנו עושים חושבים על גלגול החיים שלנו. האם נתתי את מה שרציתי לתת לאנושות, שהאמת שכולנו מאוד מאוד מאוהבים בה גם אם אנחנו שוכחים את זה. אנחנו אוהבים את החיים, אנחנו אוהבים אנשים ואנחנו רוצים לתת את תרומתנו. בין השאר בשביל זה נולדנו. מה רציתי לחוות? מה חשוב לי לחוות? ומה חשוב לי להעניק? הייתי לוקחת את הזמן לשאול את השאלות האלה. דבר השני זה שחייבים להרים את מה שאנחנו מבינות, קוראות לו תדר, את רמת האנרגיה. את רמת האנרגיה אנחנו מרימות בכל מיני דרכים. שחלקם ידועות, כמו למשל להיכנס לאיזושהי תנועתיות פיזית, זה לא דבר קטן, בעיקר מסוג שמשמח אותנו. ריקודים זה דבר נהדר, אבל גם יוגה או הליכה בים, כן. או כל דבר שהוא, זה רכיב משמעותי כי אנחנו הוויות פיזיות. צריך להזיז את האנרגיה, האנרגיה תקועה בגוף. תזונה במידה מסוימת, בלי פנאטיות, אבל בכל זאת צריך להרים את האנרגיה. חשיפה להשראה, כמו מי היית רוצה להיות. אז להתחיל לפשפש ולשמוע רעיונות עם אנשים האלה, כי זה מעביר ידע עצום. מתת עמודה לתת עמודה. או כל חשיפה להשראה. חשיפה לטבע. חשיפה ויזואלית לחלומות שלך. אני למשל משתמשת בפינטרסט. אפילו כמה דקות ביום, ולפעמים כל מיני דברים מגיעים אל חיי בלי ששמתי שם שום מאמץ, רק בכלל שאני מסתכלת עליהם, ואני מסתכלת עליהם בסקרנות והנאה. אני לא עושה איזה מין ריכוז של בוא נמגנט את זה. אני מיד אספר סיפור קטן רק מהחודש האחרון, איך הגיע ככה משהו...
תספרי.
כן, יאללה. אז יש אחד מהתחומים שאני מתעניינת בהם, גם כתחביב וגם כי אני רואה את זה כצורך כלל אנושי, שיהיה חזק מאוד בעשורים הקרובים, זה בבנייה קלה אלטרנטיבית מכל מיני סוגים. זה ממש מסקרן אותי מאוד. איך בונים כל מיני חומרים ואיך זה מרגיש לישון בתוך זה. שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. לישון במבנים קלים, שגם לא הורסים את הטבע. אחד מהמבנים האלה נקרא כיפה גיאודזית, או דום, ופתאום נהיה לי ככה דחף גדול שלי אחד כזה בחצר. בלי שעוד ממש ידעתי אם הוא ישמש לתקסים רוחניים, או לקליניקה, או לעוד דייר, אבל כן הייתה לי אינטואיציה שזה קשור איכשהו לחזון הגדול שלי. כשאני מריחה משהו, שקשור לחזון שלי, אני אומרת, אני הולכת לעשות את זה, אני לא יודעת למה זה יוביל, אני גם לא יודעת אם יהיה בזה הפסד כלכלי, לא משנה. אז אני הולכת לעשות את זה, זה יוכיח את עצמו. התחלתי לקרוא ולהסתכל עוד על כל פיני כיפות גיאודזיות בעולם. מצאתי בחור שמצחן לי הווייב שלו, האנושיות שלו, המתיקות שלו. זה גם דרך להרים תדר, להתחבר לאנשים שמדברים אלינו, וההפך, אם אנחנו מסכימים לחיות או לעבוד עם אנשים שלא מסתדר לנו, אנחנו מזלזלים בעצמנו, אנחנו מורידים את גדלותנו. והבחור שלח אותי לראות כיפות גיאודזיות שהוא עשה ביבניאל ובגולן, ומיד יצאתי לדרך. זה עוד רכיב חשוב בהגשמה, להיות חרוצים, לעשות עבודת שטח, לפגוש את האנשים הרלוונטיים. מפה לשם, פתאום אתה מבין עניין,
מגיע
לך ידע. אז נסעתי למקומות האלה, דיברתי עם אנשים, והם נתנו לי טיפים טכניים, וגם השראה, יכולתי להרגיש אם באמת זה מוצא חן לי. ואז התברר שכל העלות של הפרויקט הזה היא בעצם גדולה, על מה שכרגע מתאים לי. גדולה מאוד. אז אמרתי, טוב, אז אולי לא, אולי הפתרון הוא אחר. אבל בעין שלי אני כבר ראיתי את הדום הזה בחצר. והנה, לפני כשבועיים, אני נוסעת במקום שנסעתי בו אלפי פעמים, ביציאה מביתי, ואני רואה באחת החצרות דום מוזנח. אולי מישהו יריד שם גדר? אני ממש התפלאתי, זה היה כ-100 מטרים מביתי.
כן.
לקח לי עוד יומיים לעזור אומץ, לדפוק בדלת, אנשים שאני לא מכירה, ולשאול, ראיתי אצלכם דום בחצר. אז אמרה לי מישהי, צריך לפנות אותו, האמת. אמרתי, הגיע הפינוי.
גדול.
זה ממש היה win-win. כי זה מבנה די כבד, והיא לא ידעה איך לפנות אותו, צריכה להזיז שם כל מיני סביעה ועניינים. הגעתי עם שני חברים, עבדנו יום שלם כמו שאנחנו אוהבים במו ידינו,
וואו.
והדום נמצא עכשיו בחצר שלי.
מטורף, מטורף.
ובסך הכל מדובר באוסף של הפעלות של חוקים מתורת ההצלחה. של הדמיה, של עבודת שטח, של אמונה, של תקשורת עם אנשים, ושל לתת ליקום קצת לעזור לך.
אהם. מה את עושה עם ספקות? הרי הם באים באיזשהו שלב כשבא החלום ויש את הקטע של ההתלהבות בהתחלה וזה וזה, ואז תמיד מגיע איזה רגע
הרגליים
שבו
הקרות.
הספק נכנס, נכון. ולפעמים הוא נכנס מאוד מאוד חזק, ואת אומרת, מה, איזה שטויות, על מה חשבתי, מה את עושה עם זה?
אני חושבת שצריך לשים את זה על השולחן חזק יותר. ספק עצמי, פחד ופחד מכישלון, זה מחלה של כולנו. ועצם זה שאנחנו יודעים את זה, זה קודם כל כבר הקלה מסוימת. כי כשאנחנו נופלים למקום הזה, אז נדמה לנו שרק אני נמצא שם, רק אני נמצאת שם. אז זה סוג של בג במערכת, שנמצא מאוד מאוד חזק, יכול להיות שהוא נמצא עוד יותר חזק בתרבותנו כרגע, וכשזה מגיע, אם אני קודם כל יודעת לקרוא לו בשמו ולגיד, הנה הגל הזה, שאני מכירה אותך בצורה האינטימית ביותר, ואני כבר לא כל כך מפחדת ממך, כבר מתחיל תקשורת חדשה, שאני לא פשוט משתתקת, אלא אני מסתכלת מעיניי הרוחניות על הגל הרגשי התודעתי הזה שאומר לי, תעצרי, התואה. זו רק אחת מהדרכים, ויש עוד להתמודדות עם כל מיני רגשות ודפוסים.
זאת אומרת, מה שאת בעצם אומרת, זה שכשהגל הזה מגיע, והוא תמיד מגיע, זאת אומרת, אני לא מכירה אדם שבא ליצור משהו גדול או קטן או לא משנה, והגל הזה לא הגיע באיזשהו שלב. ואת אומרת, כאילו במילים אחרות, אני שמעת אותך אומרת, אל תאמינו לגל הזה. זה רק גל.
אני נעה קדימה עם כל האורחים שנמצאים על מסעית חיי, ויש שם ספק עצמי ופחד, בקטיים, תמיד.
כן.
אני שואל את עצמי, מה יהיה המחיר אם אני לא אזוז קדימה?
אוקיי.
וכל כך מבאסת אותי המחשבה שלא יקרה כלום, שכמה מתוכי הלוויה שאומרת אם ככה אני אזוז קדימה.
אז מה שעוזר לך בעצם להתגבר על הפחד, זה המחשבה של מה תפסידי אם לא תעשי את הדבר.
נכון.
אוקיי.
זה אחת המחשבות שמניעות יזמים ומגשימים.
את יודעת, היו לי כמה שיחות כאלה עם נשים טלפוניות, של נשים שפנו לכל מיני דברים, שככה נכבטה להם קצת התשוקה, שזה גם משהו שקורה לפעמים נכון. בתקופה הזאת. ואז שאלתי אותן, נגיד, הדבר הזה שבעצם הן חולמות לעשות, או יש להם איזה מין פנטזיה כזאת. סתם, אני אתן לך דוגמה, מישהי שדיברתי איתה, והיא המון המון שנים עסקה בראיית חשבון. היא אוהבת, זה לא שהיא לא אוהבת, היא אוהבת, היא הצליחה מאוד, יש לה חברה גדולה לראיית חשבון והכל, אבל כאילו הפנטזיה שלה זה להקים בית קפה קטן, איפשהו בצפון, כן. והיא, אין, יש לה, כאילו, חשבת על זה, היא מתמלה כולה בעונג. אבל מה פתאום? כאילו, יש עבודה, צריך לפרנס, יש ילדים שצריך לעזור להם, הבעל, והוא לא יסכים, דדדדה. כל כך הרבה סיבות למה לא. וזה נשאר בגדר מין חלום כזה. שאלתי אותה, אז אני חושבת שכשדיברתי איתה, הייתה בת 50 ומשהו, שאלתי אותה, נגיד עוד 10 שנים, את בת 60 פלוס, ולא עשית את זה. איך את מרגישה? והיא, זה שיתק אותה, שאלה. זאת אומרת, הייתה ממש כאילו, ממש כאב לפיזית.
נכון. נכון. דרך אגב, זה מסוג הפנטזיות גם שמסתובבות אצל כולנו.
להגיע בית קפה?
בית קפה קטן, טיולים בעולם. זה נורא נחמד שיש לנו פנטזיות בני אדם שמסתובבות בין כולנו.
ורק חלק מגשימים את זה.
בפירוש, אם ניקח את הרעיון הזה למשל ונוריד אותו לקרקע, הוא ישים לחלוטין. הייתי מיד הולכת ובודקת בעלי ובעלות קפה אחרים. מה הם עשו? מדברת איתם כדי לקבל השראה, גם האישיות שלהם, גם טיפים, וברגע שהיא תעשה את זה, היא כבר על הדרך.
את חושבת?
בפירוש. זה מה שקרה לי בהרבה תחומים. להתחיל לדבר עם אנשים, וזה יפתור כל מיני שאלות וסוגיות פנימיות, בלי שאתה אפילו שם לב שהן נפתרות. כשמדברים עם אנשים, פתאום אנשים מציעים לך פתרונות, שחלקם אפילו לא ידעת שתקועים שם בפנים.
יכול להיות אבל גם מצב הפוך, שאני מדברת עם מישהו, ואז פתאום אני מבינה מתוך השיחה איתו,
שהמשימה גדולה
עבורי,
משחשב.
בדיוק.
זה קורה לי הרבה, זה קורה לי גם. ואז אני אומרת לעצמי, זה רק הניסיון שלו, לי, המזל יאיר פנים, או תימצא דרך אחרת.
כמו שקרה לך עם אדום.
גם עם אדום, גם עם עוד הרבה דברים אחרים, ואז אני פשוט ממשיכה.
איך את מדברת עם ההדרכה שלך?
אז אני שמחה שאת שואלת את זה, גם בגלל שאת ממש מרימה לי להנחתה, כי הייתי באיזושהי מסיבה עם אנשים מקסימים, לפני כמה ימים, והווי בטוב פתאום הפיל לי הסימון, אפרופו מה אנחנו חשוב לנו להעניק לעולם, שאני יודעת שנורא בקלות אני מחברת אנשים למדריכים הרוחניים שלהם, ולידי כולם מתחילים לתקשר. אז החלטתי שאני חוזרת ללמד. פשוט שהדרך שלי, הרי מתוך המצוקה העכשווית, אנשים, אני חושבת, שואלים את עצמה, הדרך שלי, מה התרומה שלי למצב, וכל אחד בא עם תשובות אחרות, אבל הדרך שלי אישית היא לחבר כמה שיותר אנשים בכל העולם להדרכה הרוחנית.
אז בואי נעשה, יש לנו עכשיו כמה דקות, ננסה את זה בלייב.
איזה כיף.
מה את אומרת?
שאני שמחה והמדריכים ממילא פה ומכניסים לי מילים לפה, יש אצלי עוד מין דבר מוזר כזה, אמרת שקודם דיברתי בדיוק, שאם אני מנסה להגיד משהו לא נכון, הם סותמים לי את הפה.
באמת?
באמת, באמת. מה שרציתי להדגיש, זה מין סוג של דבר שאני אגיד, אוי ובוי, לא אמרתי את הדבר הכי חשוב, שכשאנשים נמצאים במשברים, וגם בזעקה פיננסית, אז הדבר הכי חשוב זה להתחבר למימד הרוחני, ולהוויה היצירתית שלנו. להבדיל מההוויה הישרדותית, שהיא גם מוכרת לכולנו. כי רק מהרוח אפשר להוריד ניסים, לחבר דברים מחדש, להמציא את העולם מחדש, להמציא את עצמנו מחדש, לגרום לכך שפתאום נפגוש את האנשים או הרעיונות באקראי. כל זה קורה מהמימד הרוחני.
ומה קורה עם אנשים שלא כל כך מתחברים לזה, או אולי אפילו רוצים? אני מניחה שאלה שבכלל לא מתחברים לזה, הם פשוט עכשיו יסגרו את הזה וילכו. אבל יש כאלה שרוצים נורא להתחבר, אבל הם לא מצליחים. לא מצליחים לשמוע משהו.
שיבואו אליי, זה
יהיה גם הבעיה. בעיקר הראש שלהם מדבר.
הראש שמדבר הוא לא בעיה. לא צריך, דרך אגב, אנשים חושבים שבשביל מדיטציה או מדיטציה עמוקה צריך להשתיק את המחשבות, זה לא נכון. המימד הרוחני הוא פתוח כמסך נוסף
מעבר
ורק כך מתחברים אליו. המחשבות הן לא בעיה. זה טוב אם הן מעוגנות במימד הרוחני, וטוב אם אנחנו פותחים מה שאנחנו קוראים לו אינטואיציה. ויתרה מכך אחר כך, אם אנחנו בשיחה עם המדריכים, מימדים נוספים, אז העולם נהיה גם מרתק יותר וגם יעיל יותר. כי איך אני יודע, נגיד מתוך מדף של 50 ספרים, לשלוף את הספר שיעשה עבורי breakthrough, שינוי מחשבתי או חיבור לבן אדם או לרעיון שישנה את חיי? יש רק לידי אינטואיציה.
נכון.
איך אני יודע לנסוע למקום בעולם ששם השתנו חיי? רק מאינטואיציה. זה הדבר היעיל ביותר. אז רוצה שנעשה מדיטציה של חיבור להדרכה?
אז מה שאנחנו נעשה, אני תמיד עושה בסוף התוכנית מדיטציה של כמה דקות, ומה שאני, עכשיו יש לנו זמן, ואני אומרת, יאללה, בוא נקדיש אותו, כאילו שנשים שמאזינות לנו באמת יוכלו עכשיו לצאת מהשידור הזה עם איזה משהו שנותן להם כוח להגשים את החלומות שלהם. ואני מציעה שנתחיל בזה שאני אנחה למין הרפאיה כזאת, ומשם פשוט תמשיכי.
בחדווה.
כן. מה את אומרת?
שאני אהפה איתך.
יאללה. שוקילה, פנק אותנו באיזה מדיטציה. אוקיי. אז בואי קחי נשימה עמוקה. ומצאי לך מקום שיש לך 10 דקות להקדיש באמת לעצמך ולחלום הזה שאולי המון המון זמן נמצא בפנים ומחפש איזה מסלול איך להתגשם בעולם. גם אם את באמצע עבודה, את יכולה להיכנס לחדר, חשוך, לסגור דלת, לבקש או להפריע לך כמה דקות. מציע לך לשבת בנינוחות, בכיסא, להישען עם הגב אחורה, להרגיש שכל החלקים נתמכים, רגליים על אדמה. קחי נשימה עמוקה אל הבטן התחתונה. תרגישי שאת ממש ממלאה בלון בתוך הבטן. ונאסף, הבלון נאסף ומתמלא עם השאיפה והנשיפה. שימי לב שהשרירים רפואיים. אם יש מתח באיזשהו מקום, ממש תני לו הוראה להרפות. ופתחי את הגוף שלך ואת התודעה שלך למשהו חדש. תמי.
תודה. שלום יקירות. הדרכה כאן. הדרכה כאן. עוד נשימה. לפתוח את הראש, את התודעה, את המוח, בחדווה ועדינות כמו פרח שנפתח. ועכשיו את הלב. מה שהמדריכים, יחד איתי ויחד איתכן, נעשה, זה נפתח לכם ערוץ של חיבור. ניתן לכם במתנה, זה לא דורש מאמץ. כך נולדתם. בורות למדריכים. המדריכים מביאים איתם אור, זיכרון עמוק של הנשמה ופתרונות כדי להקל על החיים שלכם. בצורה האינטואיטיבית ביותר, תראו לפניכן הדרכה כפי שהיא באה. היא יכולה לבוא כסימן, כסמל, כמלאך, כבעל חיים, בצורה משחקית לחלוטין. רק תשימו לב מה מגיע אליכן כרגע. צורה משחקית. ויחד עם זה יבוא מסר, זה יכולה להיות מילה, רעיון או אנרגיה. כל סוג שהוא. אני אהיה רגע בשקט ואתם תקבלו את המתנה שנשלחת, שנשלחת אל כל אחת ואחת מכן בצורה אישית ביותר. אנחנו כאן בשבילכם. חשוב שתדעו שדווקא בתקופה הזאת הקשה המלאכים והמדריכים נמצאים ביתר סט לעזור לכם לא רק להיות בסדר אלא לעבור תהליכים של פריצה דרך מוכנית. אני יכולה לראות שאתם לוקחות את מה שניתן לכם כרגע ואנחנו מודים לכם. דובר בשיתוף פעולה בין ההוויה הרוחנית והאנושית שאחדתם.
תודה.
תודה רבה.
יודעת מה ראיתי?
ספרי לי.
זה נורא הצחיק אותי. ראיתי סנאי.
מעניין שאת אומרת את זה, כי כשהסתכלתי עלייך, ראיתי שאנרגיה תזזיתית שהולכת שמאלה וימינה, ליוותה אותך הרבה זמן. ורק צריך לקחת את האנרגיה הטבעית הזאת שלך, ולהפוך אותה למאסטר. המאסטר סנאי.
מאסטר סנאי.
כן.
אהבתי.
כי לכל אחד ואחד מאיתנו, אפרופו השאלה שלך קודם על הבורות שלנו, זה גם קצת יותר חמלה והומור ביחס לסריטות של כולנו, וגם לקחת את מה שאנחנו ולהפוך את זה למאסטר, למאסטרית הזאת הספציפית שהיא אנחנו, ללא כל בושה, ללא כל התנצלות, לשחק איתה בעולם. ותראי מה הוא עושה הסנאי. תסתכלי מה הוא עושה.
אני אגיד לך מה ראיתי. הוא מטמין בכל מיני מקומות את, את האוכל, שאחר כך שבחורף יהיה לו... זה מה שראיתי שהסנאי עושה, הסנאית, היא הייתה נקבה. שהיא כאילו לוקחת כל מיני אגוזים כאלה, מכיסה אותם מתחת לאדמה, במלא מלא מלא מקומות. מטמינה
אוצרות.
מטמינה אוצרות. ואחר כך יש לה כאילו...
לגמרי, זה בדיוק מה שאת עושה בתקופה הזאת. אז אל תדאגי בכלל. תמשיכי להטמין ותשמחי על עצמך.
זה ממש מדויק.
נכון.
מדהים. אני מקווה שראיתן גם, חבל שאי אפשר לשמוע אתכן, זה יכול להיות נורא מסקרן מה כל אחת קיבלה, איזה מסר. זה נורא כיף לפעמים לשמוע מאחרים.
ממש, כן.
כמה תבונה יש בדבר הזה.
אני לומדת הכי הרבה כשאני מנחה את תלמידיי. אני מקשיבה לחוויות שלהם, אני נפעמת. אני לומדת מזה המון.
נכון. אני ממש איתך, מאוד, מאוד מזדהה עם זה.
ובכלל, אני חושבת שבהדרכה של אחרים ושלנו, עם השנים, פחות ופחות, אני אומרת לאנשים מה לעשות, ורק פותחת עבורם ערוץ.
וואי, זה כל כך, זה כל כך מדויק.
ואני גם לא כל כך רוצה שאחרים יגידו לי מה לעשות.
נכון.
אלא רק לבוא לאנשים שפתאום בהשראתם, אני מבינה את עצמי ויודעת מה היא דרכים.
אוי, זה כל כך נכון. אני ממש כל כך מתחברת לדבר הזה שאמרת עכשיו. בקליניקה זה קורה לי המון, זה ממש מין מעבר בין, אני כבר מרגישה מתי אני מדברת יותר מדי, אני, וכאילו יש איזה קול בתוך אומר, שתקי, שתקי, תעשי לה, היא יודעת. וכאילו זה רק החיבור הזה, והרבה פעמים התבונה שיוצאת שם היא מאוד אחרת, נגיד, ממה שאני חושבת שהוא נורא נכון, בשבילה או בשבילי.
נכון.
זה מאוד מפתיע לפעמים הכל הזה.
שבכלל בריפוי ובהדרכה רוחנית, יש מקום גם לאחוזים מסוימים של מילים, אבל פתיחת הערוץ וההשראה בלמידה היא כל כך כל כך גדולה. דרך אגב, גם בעולם העסקים, הרבה פעמים אנשים מספרים, שאל להם איזה בוס או בוסית או מנטורית, שהנוכחות שלהם נתנה להם כוח לכל המסע הגדול.
כן, מדהים. אוקיי, תמי, זה היה מרתק, ואפשר לקחת מזה, מהשיחה הזאת, אני חושבת הרבה דברים. יש, ככה, ממש כמה דקות לפני שנסיים, יש עוד משהו שחשוב לך, מסר שחשוב לך להעביר, או משהו חשוב לך לומר למאזינות שלנו?
קודם כל, אני רוצה להזמין אנשים לבוא, לעבור איזושהי חניכה רוחנית, ולהתחבר למדריכים הרוחניים שלהם. אין שום סיבה לחוות את הדרך שלנו, בחוויה של בדידות או ניתוק מהוויה הרוחנית שלנו. וגם עוד טיפ מעשי, זה במקום להתבייש בזה שאין לי כרגע כסף, מה שגם קורה לנו
נכון.
הרבה פעמים, זה לשאול אנשים, יש לך רעיון כלשהו? מה היית עושה במצב כזה? וככה זורמת המון אינפורמציה. יש הרבה מאוד עסקים, כולל ענקים שמתפתחים מתחביבים. למעשה ששואלים כל מיני יזמי ענק, איך הם הגיעו למה שהם הגיעו, אז רפים התשובה היא שהם פשוט עשו משהו רק מתוך תחביב, ופתאום הוא תפס תאוצה.
כן.
ובכלל, להעיז לראות בתקופה הזאת, תקופה מלאת אפשרויות. דווקא בגלל שהקלפים נטרפים, ואני בטוחה שכל מי שמחוברת, רוחנית, וממשיכה לזוז קדימה, היא צמצת עצמה במקומות מפתיעים לטובה.
בהחלט.
כמו הצפרדע הבדלי, מכירה.
שאלה שהפסיקו לקפוץ, משהו כזה.
לא... מסופר על שתי צפרדעים, בדלי חלב. והם לא יכולות לקפוץ בחלב.
שהם קפצו מלא מלא ואז נוצר.
אז אחת אמרה, אין שום סיכוי, וטבעה. והשנייה המשיכה לקשקש ברגליים ובידיים. החלב הפך לחמאה, והיא קפצה.
אז היא גם יצרה, לקשקש. היא גם יצרה חמאה, שזה משהו אחר, ובעיניי הרבה יותר סבבה מהחלב, יותר בריא גם, אם כבר.
נכון.
וגם, אז... תבדקו כל אחת עם עצמכן, מה החלב שאתן מנסות ככה לקפוץ ממנו.
כל אחד,
ואיך ליצור את החמאה.
כל מה שאמרנו, בשיחה הרבויה הזאת,
כן.
לקחת אותו ולעשות לו המשך קשקוש. לתרגל אותו, לפנות, להגיע להמשך התפתחות רוחנית, לקחת את הרעיונות היישומיים האלה, להמשיך לעשות. ככה אי אפשר לטבוע.
נכון. תמי, תודה רבה.
באהבה.